שבת שלום וברך לכם למאזינים כולם.
אנחנו נברך את הרב. הרב, היום מלאו 8 שנים לתוכנית המיוחדת הזו שבמרכזה
פרשת שמות.
בדיוק. כן. במרכזה השאלות ותשובות בשידור חי ושידור ישיר איתך הגאון הרב בן ציון מוצפי. הרב, תמידים כסדרם אנחנו מתפעלים משנת תשס"ה, והנה בפתחה של השנה התשיעית מברכים אנו את כבוד הרב בכל הברכות והאיחולים להרבות תורה לכלים, להאדיר התורה.
תודה רבה, וגם לך על הנאמנות והמסירות וההתמדה גם של כל חברי הצוות.
חזק וברוך, הלך לאורייתא כבוד הרב, ואנחנו כבר נפנה לשאלת מאזין מאשקלון. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
בבקשה.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, השבוע בשיעור בהלכה יומית אמרו ששניצל מטובלן בפירו אליכם וכמליו בורא מיני מזונות. האם זה... זה לי לא נראה.
אז תלוי איזה שניצל, תלוי באיזה סוג של תוצרת זה.
תוצרת...
מקור ההלכה זה במשנה במסכת ברכות. כל שהוא עיקר בימות תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. כלומר, מה אני אוהב, מה אני רוצה לאכול, אני אוהב את ה... לדוגמה, יש לי אורז, באורז מעורב בו ירקות, אני מדגיש מעורב, מעורב חתיכות בשר וחתיכות אוף, ומעורב כל מיני שקדים וצימוקים, אז הרוב והעיקר זה האורז, אני הולך אחר הרוב, אחר העיקר, והוא מברכים מזונות ופותרים את הכל. אלא אם כן כל מין נמצא בנפרד, זה דין אחר, צריך לברך על כל דבר בנפרד. אבל כאשר זה מעורב, ככה ההלכה אומרת. עכשיו לגבי שניצל. שניצל אוף ברכתו של הכל. שניצל רגיל שמתגנים או שיש בכל מיני בתי אוכל, באולמות, למיניהם, זה שהכל כמה ששמים שם את פירורי הלחם או את כל אותם הפירורים, יש כל מיני תערובות שקוראים לזה תערובות אמריקאיות או פיקנטיות וכדומה, זה בא רק לתת טעם, וזה בא שלא ידבק השניצל למחוות בשעה שמתגנים אותו. מתי השניצל הזה יהיה ברכתו מזונות? יש פוסקים שכתבו, נכון, זה כאשר שמים פירורי לחם באופן מסיבי, עבה יותר, והכוונה של פירורי הלחם שמניחים זה כדי להשביע, ואז באמת אין בזה כזית, בפירורי הלחם, הפירורים שאין בהם כזית, וגם תוגנו והשתנה טעמם ומראם, כותב בפרי חדש, ברכתו בורא מיני מזונות, אז באמת, אז יהיה תפל השניצל אוף לאותו ציפוי עווה, אני מדגיש ציפוי עווה, מה שמאוד מאוד נדיר למצוא את זה במחוזותינו. וזה בדיוק הדוגמה הקלאסית לשאלה הזאת, זה עם הקסטה או גלידות למיניהם, עוגות גלידה וכדומה. יש עוגות גלידה שעוגת הגלידה היא די עבה, ויש עליה שכבה או שתיים של גלידה וקצפת ודובדבן, באמת אנחנו מברכים בורא מיני מזונות ופותרים את כל העוגה כולה. הוא עדין בעוגת גבינה. אבל אם לפעמים יש עוגת גבינה או עוגת גלידה, שהמאפה הוא דק מאוד והוא בא רק לאחוז תחת, מעליו את הגבינה או את הגלידה, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו מלא. אותו דבר גם כאן לגבי זה, והוא עדין בקסטה למשל, אני לא יודע אם יש היום, אבל ייתכן שיש קסטה שעושים שכבת גלידה כמו סנדוויץ', מלמעלה יש ביסקוויט או מין מאפה עבה, מצד שני גם כן ביסקוויט מין מאפה עבה. עושים את זה כדי להשביע. למה אדם אוכל את זה? לא כדי לטעום מהגלידה או ליהנות מהגלידה, אלא עיקר מטרתו לסבוע מהביסקוויט או מהמאפה. ואגב, יש לו בפנים גם כן קצת גלידה שהיא באה להטעים ולהקל על האכילה. זה באמת העיקר הופך להיות המזונות. אבל כאשר הרוב זה השניצל והעיקר זה אכילת השניצל אוף, רוב השניצל אוף שיש היום או שעושים בבתים, או שיש במסעדות וכדומה, בחתם שהכל נהיה בדברו. אני מדגיש, אלא אם כן, שם ציפוי עבה מאוד של מין בצק שעשוי מפירורי לחם, או כל מיני, איך זה נקרא, מחית כזאת, שציפו אותו, והציפוי הוא עבה, אז זה כבר משתנה ההלכה. העיקר, תמיד הולכים אחר העיקר. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה לך, ניסים מאשקלון, יישר כוח לכבוד הרב, ואיתנו מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום הרב, רציתי לשאול שאלה, אני מריחה טיולים ואני לעתים לוקחת את הבנות לגן הארכיאולוגי ולכותל הדרומי. שמעתי שיש עניין שהכותל הדרומי זה חלק מהר הבית, זה נכון?
לי לא ידוע. כותל הדרומי, ייתכן שיש חששות, אבל כל עוד ואתם נמצאים מעבר לחומה החוצה, אז זה ודאי לא הר הבית. כי האמת שיש שיטות שונות במדידה של הר הבית, אנחנו לא יודעים היום במדויק את מקום הר הבית האורגינל כפי שהיה, מפני שנעשו לו תוספות. יש דעות רבות של גם רבנים, גם של ארכיאולוגים ויודעי דבר, שמסגד אל-אקצא, מה שנקרא היום, הוא נמצא מחוץ לתחום הר הבית, כיוון שאנחנו רואים את הר הבית צריך להיות מרובע, 500 אמה על 500 אמה, אנחנו רואים שזה לא כך, הוא היום מאורך. אז למה הוא מאורך? אז הרבה מהפוסקים וגם מהחוקרים טוענים שנעשה תוספת שבנו סוללות אפר עוד לפני 1,000 ו-1,200 שנים, או בתקופות מסעות הצלב, סוללות אפר נוספות, ועליהם בנו את אותה חומה. בכל אופן, המדד שלנו והדבר שיתחום אותנו זה החומה. כל מה שמהחומה ולפנים זה תוך חשש של הר הבית. מהחומה ולחוץ, אז זה לא הר הבית. עד כמה שלי ידוע, האזורים הארכיאולוגיים של הכותל הדרומי, זה נמצא מחוץ לכותל, נכון? אני צודק
כן,
או לא?
כן, כן, זה מחוץ
כן, לכותל. כן, אז זה נמצא מחוץ לכותל, אין שום בעיה להגשת לשם. אני זוכר שאחרי מלחמת הימים, בתור ילדים, הגענו לשם בלוויית הרבנים שהיו בדור שעבר, שעוד זכרו את הר הבית ותחומיו מאז, וכן עמדנו שם ואפילו התפללנו שם. אז לכן אין שם חשש.
גם המדרגות של שערי חולדה, הם בסדר שאפשר לגשת?
כל מה שמחוץ לחומה, כן.
יופי, תודה רבה.
תברכו ותתחילו לעם ישראל את המסורת שלנו ואת מקורותינו ואת קדושת ישראל מהר הבית, ובקרוב נזכה לראות אותו בנוי.
אמן.
אמן ואמן. יישר כוח לאלה רבה. שבאמת מבקרים או מטיילים, כמו שהרב אמר.
רק לא בתוך תחום.
בוודאי, בוודאי לא לעלות פנימה לתוך הר הבית. תודה לכבוד הרב, ואנחנו נפנה למאזין קריית שמואל. שלום למאזינה מקריית שמואל.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום ברכה. אני רוצה רק לשאול, האם מותר להתלבש בחדר שיש בו, ספרי קודש?
להתלבש מותר בתנאי שהבגדים הפנימיים נמצאים על האדם, זה לא משנה גבר או אישה. הבגדים הפנימיים, שזה התחתונים והגופייה, נמצאים כך שהערווה לא מגולה, מותר. אבל אם מחליפים גם בגדים פנימיים, אסור במקום שיש ספרי קודש. אלא אם כן ספרי הקודש מכוסים. מה נקרא מכוסים? אם יש דלתות לספרייה, ואפילו שהדלתות שקופות, עשויות זכוכית, הן כן נקראות מחיצה. הן אינן נקראות מחיצה לגבי ראיית ערווה, אבל לגבי כיסוי דבר קדוש, גם זכוכית שקופה נקראת בהחלט כיסוי. אז או, אני מדגיש, בחדר התשובה, בחדר שינה או בחדר, כל חדר סלוני בבית שרוצים להחליף בגדים, באחד משני הדרכים יהיה מותר. או שהספרים יהיו, אני מדבר ספרי קודש, לא ספרי קריאה או ספרים של מקצועות וכדומה. ספרי קודש, ספרי לימוד, סידורים, תנך וכו'. אם יש דלתות עם זכוכית מכוסות, מותר. אין דלתות עם זכוכית מכוסות, אז יהיה מותר בתנאי שאנחנו לא נוריד את כל הבגדים, אלא נשאיר את האזורים המוצנעים בגוף מכוסים. תודה רבה.
תודה למאזינה מקריית שמואל, חזק וברוך, ואנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום למאזין, סליחה.
שלום וברכה, חוזר.
שלום, שבת, שלום וברך.
אני מדבר יהודה מירושלים, ואני רוצה לשאול, נולדה ילדה לפני 25 שנה, קראנו לה שרה רעומה. היא מאוד רוצה להשתמש, היא מרגישה שמציק לה השם הזה.
לא מספיק לה שתיים, היא רוצה עוד.
היא רוצה לשנות את השם רעומה, כי השם רעומה היא מרגישה שהוא פוגע בו, מופריע לה.
כן, מה היא רוצה?
היא נקראה ככה על שם סבתא שקראו לה רומיה. אבל השם היא לעברת, אז קראנו רעומה, והשם הזה נראה...
רגע, היא יכולה לוותר על רעומה ולהישאר עם שרה?
שרה היא לא רוצה, השאלה אם היא יכולה לעשות את רומיה.
למה, גם שרה לא? זה כבר נשמע לי יותר מדי, לא?
השם המקורי שסבתא הוא רומיה. השאלה אם אפשר לשנות לרומיה.
לרומיה, רומיה יכולה להיקרות שרה רומיה, אבל למה להוריד את שרה?
לא להוריד, זה נשאר לו, אבל היא לא משתמשת בשם הזה.
אבל צריכה כן להשתמש. רומיה יכולה להיקרות רומיה במקום רעומה, כיוון שהשם האורגינלי היה רומיה ולא רעומה. בסדר, אין בעיה.
תודה רבה, כבוד הרב.
גם לכם.
שבת שלום.
שבת שלום למאזין מירושלים. אנחנו עם מאזין מחולון. שלום לך, משה.
שלום הרב, וישר כוח על התוכנית.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול אותך, תיקון חצות, ההבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה, עד מתי מותר להגיד את תיקון רחל, ועד מתי מותר להגיד את תיקון
לאה? אז השאלה שלך כנראה נחלקת לשני חלקים. עד מתי, זאת אומרת עד איזה שעה? עד מתי, עד עלות השחר, ניתן לקרוא הן תיקון רחל, הן תיקון לאה. אלא שיש ימים שאומרים תיקון רחל, יש אומרים שאומרים תיקון לאה, ויש ימים שלא אומרים לא זה ולא זה. ימים שאומרים תיקון רחל זה כל הימים שיש בהם תחנון, ימים רגילים בשבוע, כמו השבוע שלנו הנוכחי, כל יום ביום, כל לילה ולילה, לחצות הלילה, אחרי 11, בוא נגיד 11:40, ברוב חלקי הארץ, צריכים לומר תיקון חצות, שזה כולל תיקון רחל ותיקון לאה. תיקון רחל ותיקון לאה של הידע הכללי, תיקון רחל זה שלושה מזמורים שהם על נערות בבל, מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, השלישי זכור השם מהילן, ואחר כך קובץ של פסוקים המתאר את חורבן בית המקדש ושריפת ההיכל, ערי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היתה, זה החלק הראשון שנקרא תיקון רחל. החלק השני נקרא תיקון לאה, למנצח משכיל לבני קורח, כי היה תערוג אלפי כמים לדוד מזמור, לשם הארץ ומלואה, למנצח בנגינות, למנצח מזמור יענך השם ביום צרה, הללויה הודה השם בכל לבב, למנצח מזמור לדוד ובוא אליו נתן הנביא וכו', עד הסוף הבית משמיים מוראה, שמה מסתיים תיקון לאה. בימים שיש בהם תחנון אומרים גם זה וגם זה. בימים שאין בהם תחנון, כמו לילה של ט"ו בשבט, לילה של פורים, לילה שיש ברית מילה או שאותו אדם סנדק באותו יום, או לילה של אבי הבן, ברית מילה, שבעת ימי חופה בבית החתן וכדומה, מדלגים על תיקון רחל ומיד מתחילים תיקון לאה למנצח משכיל לבני קורח. מתי לא אומרים לא זה ולא זה? לילות שבת, לילות חגים, ולילות חול המועד פסח. חול המועד סוכות כן אומרים תיקון לאה. למה? בגלל הקבלה. אבל שאר ימים טובים, כל לילות הימים טובים, ולילות שבת, למשל הלילה, ליל שבת, אין לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. לא כפי שכתוב בספרים מסוימים שכן, אבל כי לא היה להם את כתבי הארי המדויקים, רבנו ארי כותב בפירוש שאין לומר בליל שבת ולא בליל חג את שתיהם. מוצאי שבת כן אומרים, אחרי חצות אפשר לומר גם תיקון רחל וגם תיקון לאה. ליל ראש חודש, אז לא אומרים תיקון רחל, אומרים כן תיקון לאה. מי שירצה יעיין בסידורים, בסידורים של הספרדים, שם יש את כל הרשימה של הימים, מתי זה ומתי זה. אני מקווה שלא בלבלתי את המאזינים.
לגבי השעה? לגבי השעה?
לשעה עד עלות השחר. יש מי שרצה לומר שלפני עלות השחר יש להפסיק, להלכה ולמעשה עד עלות השחר, זה עדיין לילה, והסיבה היא כיוון ששלוש, כך הגמרא בברכות אומרת, כך נפסק בשולחן ערוך, הלילה נחלק ומתחיל הלילה מצאת הכוכבים, מסתיים הלילה בעלות השחר. אין שום מקום בהלכה לומר שלפני עלות השחר זה יום, לא. זה מפורש בפוסקים, בגמרא, בתלמוד, בצורה הכי מפורשת. שמעלות השחר זה מתחיל יום, רק לא נקרא יום רק מנץ החמה. אבל עד שעת עלות השחר ניתן לומר תיקון רחל ותיקון לאה, לא חשש. בפרט במצבנו זה היום שאנחנו נמצאים בו, ראוי והגון לכל יהודי ויהודי לומר תיקון רחל ותיקון לאה בכל לילה ולילה. זו זכות גדולה מאוד להשתתף בצער השכינה ולנחם את הקדוש ברוך הוא על הגלות ולעורר את אהבתו אלינו, וכך הגאולה תבוא יותר מהר. לכן אין חשש לומר בלי שום פקפוק עד עלות השחר לסיים את שתיהם. תבורך מן השמיים.
תודה רבה.
תודה לך, תודה למשה מחולון, חזק וברוך לכבוד הרב. ושאלה שהגיעה אלינו לפורום, כבוד הרב, הרב כבר דיבר על זה בעבר, אבל אולי לחדד, עניין של תכונות והנהגות של שליח ציבור, והאם יש הבדל בין שליח ציבור לשבת או שליח ציבור ליום חול, וגם בתפילה?
יש הבדל בין שליח ציבור קבוע לשאינו קבוע.
אוקיי.
אבל בין של שבת ליום חול לא. אמנם ראינו בשליח ציבור של סליחות, שם עיקר ההלכות נאמרו, וכן לגבי ימים נוראים. ולמה? כיוון שהמשנה במסכת תענית מדברת על ההלכות, על ההנהגות של שליח ציבור. אז נאמר את זה בקצרה, אני אשתדל לעשות על פי הזיכרון, מה לגבי שליח ציבור קבוע שאנחנו רוצים אותו שהוא יתפלל לפני הציבור. וזה לא משנה ימי חול, ימי שבת, חייב להיות שיהיו בו אותם תנאים. אותו שליח ציבור צריך שיהיה למעלה מגיל 30, שיהיה נשוי, קולו ערב, מרוצה לקהל, בקי בפסוקים, בקי בסדר התפילה, יודע את ההלכות שבמקרה של טעות בתפילה מה עושים. בתור רקם, שני פירושים יש בגמרא וגם בפוסקים, רקם האחד שהמקרר שלו לפעמים ריק. דבר שני, רקם מעוונות, כלומר לא יימצא בילדיו, בבנותיו או באשתו חס ושלום דבר דופי, או שחסרים באיזה דבר של צניעות או קדושה, וגם שמחנך את ילדיו לתלמוד תורה ולא מחנך אותם בכל מיני חינוכים מקולקלים. דבר נוסף, לא יצא עליו שם רע בנערותו, כלומר לא חטא באיזה עבירה שיש בה קלון, כמו גילוי עריות או דברים אחרים כאלה, או גזל, שזה חמור מאוד. שני אלה בהחלט יכולים למנוע מהשליח ציבור מלעבור לפני התיבה. אחר כך ראוי שיהיה, אמרנו כבר גיל 30, שזקנו מלא, הוא לא חייב להיות עם זקן, גם אם הוא גוזז את זקנו, הוא בהחלט קשר. דבר נוסף, כותב הרמב״ם, הלבוש שלו יהיה כהוגן, לא חולצה קצרה ולא מכנסיים קצרות, ולא סנדלים ללא גרביים, זה, יש לזה הגדרה במשנה, פוחח, פוחז, זה נקרא, ולא ראוי לעשות כן מפני כבוד הציבור, צריך שיהיה לבוש, בגדים, הגונים, מכוסה פחות או יותר, כדרך שאנשים עומדים לפני המלאכים. דבר נוסף, גם צריך שיהיה לו כובע בראשו, שיחסה את רוב הראש. זאת אומרת, כיפה קטנה זה בהחלט יכול למנוע ממנו להיות שליח ציבור. מה הגדר של כיפה קטנה וכיפה גדולה? כל שהכיפה נראית גם מקדימה וגם מאחורה, אז זה נקרא כיסוי. שלא נראית מקדימה או מאחורה, או מצד אחד בלבד, זה לא כיסוי. נוסף לזה, יש פוסקים שסוברים שרוב הראש, יש פוסקים שהחמירו שצריך שיהיה עם קומה גדול, שכן דרך ללכת לפני המלאכים. אבל כיוון שהיום לא מקפידים ללכת לפני המלאכים עם קומה גדול, אז אפשר גם בכיפה, אבל הכיפה בתנאי שתהיה נראית מלפנים ומאחור. אלה פחות או יותר הדברים העיקריים ששליח ציבור צריך להיות ניחון בהם. אם זה הרי, למשל, לוקחים מישהו שיתפלל איזה מניין שיתאסף במנחה או בערבית או בשחרית, שהשליח ציבור הקבוע לא הגיע, מבקשים ממנו, אז הוא יכול לעלות, אבל ישתדל לחסות את זרועותיו ולחסות את ברכיו, שלא יהיה בגדר מה שאמרנו. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך הרב. רק פעם הרב הזכיר את העניין הזה של מוסף, לגבי תפילת מוסף, שם לרבק.
תפילת מוסף יש לנו בעיה חמורה מאוד, וחבל שלא נותנים על זה מספיק את הדעת, כיוון שרבנו הארי העריך בזה מאוד מאוד. צריך לדעת שיש לנו קבלת שבת של הלילה וקבלת שבת של הבוקר. מה זה קבלת שבת? זה תוספת נפש, תוספת רוח, תוספת נשמה, של בחינת ליל שבת ושל בחינת יום שבת. מקורו בזוהר, כבר כתב על זה רבנו חיים בן עטר, באורך על הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, למה פעמיים שבת, וכן את שבתותיי תשמורו. אמר רבנו חיים בן עטר, יש שבת מדרגת לילה ויש שבת מדרגת יום. שבת מדרגת לילה אנחנו מקבלים את תוספת הנפש באמירת בואי קלה שבת מלכתה. את תוספת הרוח אנחנו מקבלים באמירת ברכו את השם המבורך. ברוך השם המבורך לעולם ועד, לכן עומדים שם. תוספת הנשמה באמירת ופרוס בברכת השכיבנו שלפני העמידה של הערבית, אומרים ופרוס עלינו סוכת שלום. אז זה מקבלים תוספת הנשמה, זה של הלילה. איפה זה נשלם? בקידוש של ליל שבת שאומרים ויחולו עם הברכה שם, אז הברכה העליונה מתגלה עם 22 צינורות. אחר כך יש את המעלה היותר גדולה, אומר רבנו הארי, שהיא אפילו פי אלף מאשר של הלילה, וזה בבוקר. ולכן אדם שהוא, יש לו יראת שמיים, והוא דבק קצת בשם יתברך, יש לו איזו תחושה של התרגשות מיוחדת במינה ביום שבת בבוקר. וזו הסיבה. כיוון שבשבת בבוקר תבוא הנשמה יתרה של שבת, נפש תבוא בנשמת כל חי, אמירת שלושת המילים, נשמת כל חי, צריך לכוון שם נוכח, ראשי תיבות נוכח, שזה שלוש פעמים הוויה, וגם לכוון במילים כל חי, שזה כף למד חטיות, לא כל בקוף, אלא בכף. וכף למד חטיות, לכוון שם, שזה גימטריה, אקיה, הוויה אקיה, שזה במקום התפילין שאנחנו מניחים כל יום. זה קבלת הנפש. בעמידה של שחרית איכשהו מתחיל את העמידה לפני שאומר ברוך אתה השם, אחרי אמירת השם שפתי תפתח, מקבל תוספת רוח. אבל המדרגה הגבוהה ביותר, העצומה ביותר של שבת, שהיא נשמה של שבת ממש, את התוספת הזאת הוא מקבל בחזרת השץ, חזרת שליח ציבור של מוסף. איפה? במילה איה, ששם בין... בין בקרה, בין קדוש לברוך, הגמרא אומרת אסור לדבר שם. קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אחרי זה יש ברוך כבוד השם מקומו, אבל באמצע, במוסף, יש מושרתיו שואלים, איה מקום כבודו לעריצו. במילה איה, הוא יעריך ויכוון לקבל תוספת נשמה של שבת. ואם השליח ציבור עם הארץ, זה מצב בהחלט לא טוב, והציבור הזה צריכים רחמי שמיים מרובים. אם שליח ציבור עם הארץ, או שהוא חס ושלום נכשל בעבירות, או שיעלו אותו בגלל שהוא קנה מפתיר בכמה מאות שקלים, או בגלל המשקפיים היפות שיש לו, או איזה תרומות שהוא מחלק, יש לו פנקס צ'קים מעניין, זה מאוד מאוד גרוע. צריך שיהיה לפי ההלכה שליח ציבור של מוסף, שיהיה תלמיד חכם, חשוב, כמו שבירושלמי מובא, וזכינו להעתיק את זה גם בקדוש בציון, בשופר בציון, אפילו בשיבת ציון, יש ירושלמי מפורש, אין אומרים לו עלה והתפלל, אלא עלה והקרב קורבננו, עלה והעלה עולתנו. כלומר, השליח ציבור של מוסף הוא במקום הכהן המקריב קורבן על המזבח. וצריך שיהיה תלמיד חכם היותר גדול שבציבור. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה לכבוד הרב על התשובה המפורטת והמחכימה. ברשות הרב, נעשה את נחת על הפרסומות, בבקשה.
טהרת המשפחה מסורה בידי האימא היהודיה.
בששת השבועות, בימי השובבים, תומה בסך 250 שקלים כמניין נר, מסורה בידכם, כתשובת המשקל.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
בתרומה לבניית מקוואות, חדרי קלה וחדרי תבילה, תוכלו להנציח את יקיריכם לנצח נצחים. תאומים, זוכים, ובזכותכם נבנים מקוואות לכלל ישראל. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88.
רשת מורשת של כל ישראל, לכל ישראל יש מורשת אחת. לכל ישראל יש מורשת אחת. אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל.
שעה 2:32 כאן ברשת מורשת, שאלות ותשובות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה בשידור ישיר. מאזינים יקרים, באמצעות טלפון רב קווי שעומד לרשותכם, 025-3020-2685, 025-3020-2685. וברשות הרב אנחנו נשמע שאלה של יוסף מעיר הקודש צפת, תיבנה ותיכונן. בבקשה. שלום יוסף.
שלום הרב.
שלום
הרב. רציתי לשאול שאלה, אדם שהוא נפטר ואין מי שיגיד עליו קדיש, והרום של אדם בחיים של הבן הזה, אז השאלה אם הבן יכול להגיד קדיש, נגיד סבא שלו שנפטר ואין עליו מי שיגיד קדיש למשפחה.
לכתחילה לא כדאי לעשות, כן? ראוי לזכור אדם ירא שמיים שהוא יאמר עליו קדיש במשך 12 חודש. זה ראוי לעשות, ואני חושב שלא חסרים אנשים כאלה. עכשיו, הוא יכול, לא צריך להיות אדם פנוי, זאת אומרת פנוי מקדיש, יכול לפי ההלכה, כך יש תשובת מהרנ"ח, הביא אותה גם הגאון רב פעלים, הביא את זה ביביע עומר ועוד, יכול אדם לומר קדיש על 10 נפטרים בבת אחת, כי נר לאחד, נר למאה. כמו שהוא רואה בהלכה, יש כמה שאלות בהלכה. לגבי אדם שנפטר לו אביו, ולא עלינו תוך יום, יומיים או חודש, חודשיים, נסתרה גם אמו. אז הוא שאל האם הוא צריך לזכור אדם נוסף שיגיד בשביל אמו, הוא אומר בשביל אביו. אמר לו, לא, נר לאחד, נר למאה. אז יכול להגיד בשביל כמה. לכן עדיף, אם אתה יש לך הורים, אל תתרגל לומר קדיש, גם זה מחייב אחר כך. אבל עדיף שתמצאו אחד מהציבור שם, אם זה בבית הכנסת שאתה מתפלל, אם בית הכנסת אחרת, תבקשו ממנו שיזכיר גם את הקדיש עבור הנפטר הזה, כי אין עליו מי שאומר קדיש. תבורך.
תודה רבה. תודה לך יוסף מצפת. יישר כוח גדול. ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. אברהם מהצפון, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
בבקשה אברהם.
שלום. שלום וברכה. רציתי לשאול, בבקשה, אדם שנהג כל מוצאי שבת להדליק נרות, לעילוי נשמת הצדיקים. האם הוא צריך להפסיק במנהג הזה, או שיכול להמשיך, ואם הוא צריך להפסיק, אם הוא צריך התרה בשביל זה?
ודאי צריך להפסיק, ולא צריך התרה, כי אין שום מצווה בכך. זה, היו איזה נשים צדקניות שנהגו בזה עם כל מיני נדרים, ומסכנות, היה להם כל מיני דאגות משלהם, או תפילות משלהם, וחשבו שיש בכך איזה מצווה. אין שום מצווה להדליק נרות מוצאי שבת. היום ברוך השם יש לנו חשמל ומנורות החשמל מאירות די יפה, וזה סימן טוב לשבוע טוב. לא צריך גם להדליק נרות, זה סתם בזבוז ממון. כי הגאון רבנו יוסף חיים בספרו שו"ת תורה לשמה כותב שכל הדלקת נרות מיותרת מעבר לצורך המצווה, יש בזה חשש של איסור דאורייתא, איסור דאורייתא של בל תשחית. אז זה סתם בל תשחית. אז אכן זה מנהג בטעות, וכדין כל מנהג בטעות שנהג אדם והוא רוצה לחדול מאותו מנהג, כי הוא חשב שהמנהג הזה יש בו איזה מצווה, יש בו איזה חסידות, בסוף התברר שלא, אז מה שעליו לעשות יכול לבטל אותו בלי שום התרה ואין שום אבון.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה לך אברהם מהצפון. ואנחנו עם שלום ממוע שאלת מאזין, שלום לך. שלום למאזינה.
שלום, שבת שלום. שלום, רציתי לדעת בקשר למלווה מלכה. האם אפשר לעשות מלווה מלכה בסוף סעודה שלישית? כי כאילו לא הבא מכת המזון בסוף סעודה שלישית.
אני רוצה להבין מה זה סעודה שלישית. את רוצה לשים צמוד לסעודה שלישית?
כן, כאילו לא לא בקטע מזון על סעודה שלישית, לעשות מזה מהווה מלכה, ואז דבר
ביחד. לא, אסור לעשות. אנחנו נסביר, אנחנו יהודים שרוצים להתנהג לפי שולחן ערוך, ואם אנחנו עושים גם חומרה ומתנהגים בחסידות לעשות גם סעודה רביעית, שזה גם זה מוזכר בשולחן ערוך. אבל אם אנחנו רוצים, אז כדאי לעשות את ההלכה כמו שצריך. צריך לדעת שיש פה סדר. בימי החורף אני יודע שזה מתחיל להיות צפוף וזה מתחיל להסתבך הנושא הזה, בגלל שאנשים לא מאורגנים נכון ולא מאורגנים מספיק. ואסביר מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל מהבוקר של יום שבת. בבוקר של יום שבת כדאי לקום מוקדם, וכדאי לעשות את הסעודה מוקדם ולסיים אותה לפני חצות היום. ולא חייבים לאכול חמין בסעודה של הבוקר, אפשר לאכול גם חלבי, אפשר לאכול ביצים, אפשר לאכול דגים, אפשר לאכול כל מה שרוצים, ואפשר גם לאכול חמין, אבל לא לאכול הרבה. לאכול חמין קל, זה לא צריך להביש את עצמו. כבר כתב הרב חידה, אין שום מצווה בשבת לאכול פי שתיים, פי שלוש. כמו שאומרים האנשים, יש לו נשמה יתרה, אז הוא אוכל. אדרבה, נשמה יתרה היא רוחנית, היא לא אוהבת אוכל. ובכלל, רבותינו תמיד לא שיבחו את ריבוי האכילה וריבוי המזון. ראה מה שכתב הרמב״ם בהלכות דעות. אז עדיף לאכול חמין קל ובצורה מידתית, וכל אדם יודע כמה הוא יכול לסבול, בצורה שיש לו מקום לאכול עוד. ואז ילך יתפלל מנחה, השתדל לך תחילה להתפלל מנחה מוקדם. סיים את מנחה, מסיימים את מנחה לפחות שעה לפני שקיעת החמה, ואז יבוא הביתה, יטול ידיים ויאכל כזית לחם עם איזה חתיכת ביצה. למה ביצה? לכבוד משה רבנו שנפטר בשעה הזאת, אז זה מאכל אבלים, אנחנו משתתפים בזה על הצער שמשה רבנו נפטר, ובזה הוא מגן עלינו, הוא מתפלל בשבילנו. וחתיכת דג, למה חתיכת דג? רבי שמעון בר יוחאי כתב בזוהר הקדוש שלדג אין גבות ואין ריסים ואין אפאפיים, כי הדג הוא מוגן, ומי שאוכל דג בסעודה שלישית, שאז שעת רעבה דרעבין, יהיה מוגן כל השבוע. אז הנה, זה סגולות בחינם, למה לא לעשות את זה? אפילו חתיכה קטנה של דג וחתיכה קטנה של ביצה קשה. ואז יברך ברכת המזון. מה הבעיה פה ההלכתית? אני יודע שיש רבים וטובים שממשיכים את ברכת המזון, את סעודה שלישית קדימה, מעריכים, יש עד שש ועד שבע, ויש אפילו עד עשר בלילה. ולהי זה טעות חמורה מאוד. למה טעות חמורה? כיוון שהגיע הזמן ערבית, והגיע הזמן קריאת שמע של ערבית, שהוא מדאורייתא. וקריאת שמע מדאורייתא, חצי שעה לפני כן אסור לי לאכול ולשתות. ובטח לא מסקאות משקרים, ובטח לא לסבוע יותר מדי. אז די, עשית סעודה שלישית, יפה. הגיע הזמן השקיעה, תעצור. אז מותר לך להמשיך עוד קצת, עד 13 דקות מהשקיעה, לא יותר. 13 דקות מהשקיעה זה גבולי, סופי. ואפילו שקיעה, מורדי עליו השלום היה מקפיד, בשקיעה, סטופ, מיד, כמו סכין, דקה לפני השקיעה, חותך. ומיד ברכים ברכת המזון, ואז הולכים להתפלל ערבית. וערבית, לא זה תפילת ערבית רשות, אבל יש כאן דאורייתא קריאת שמע, ריבונו של עולם, להגיד שמע ישראל בזמן, ויפה שעה עד קודם, והמשנה אומרת להרחיק את האדם מן העבירה. אז צריך להגיד קריאת שמע. אז התפללו ערבית, ואחרי שגמרנו את ערבית, אתה לא יכול לאכול, אני לא מחייב אותך לאכול. חכה שעה, שעתיים, שלוש, אפילו ארבע שעות. אז תהיה קצת רעב, יהיה לך קצת תיאבון, וגם בסעודה שלישית, אל תאכל דברים שמסביעים יותר מדי. אוכלים מיני סלטים, יש כאלה שאוכלים את הטחינה ואת החומוס ואת כל שאר הדברים האלה בסעודת חצילים, וזה נשאר על הקיבה. בטח הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לאכול, לא יכול לנשום אפילו. אז אוכלים ירק חי, אוכלים קצת דברים קלים, ואז הוא יכול באמת אחר כך לאכול עוד איזה משהו לצורך מצווה. בסעודה רביעית זה צריך להיות לחם לכתחילה, לא להסתפק בכל מיני מה שכתוב. כתוב, נאמיני תרגימה, זאת אומרת מילים של מזונות או פירות ודברים טעימים, פיצות וכדומה. פיצות שברכתם המוציאים, בסדר, אין בעיה, אבל למה להיגרע? בסעודה רביעית שזה מציל מחיבות הקבר, וזה מציל נשים בהיריון, ואפילו אלה שלא בהיריון, אלא לידה שתלדנה לחיים טובים ולשלום בקלות. מציל את האדם שם באותו עולם מעונשים. אז כמה אדם צריך לרוץ אחרי המצוות? אז כדאי לעשות מצוות שלמות מתאימות. לא קוראים לזה מלווה מלכה. מלווה מלכה זה שם מטעה. מלווה מלכה זה יכול להיות גיטרה, זה יכול להיות טוף, ויכול להיות גם כן איזה גלידה. לא, קוראים לזה סעודה רביעית, כמו שכתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך הביא סעיף שלם, סימן שלם, עם סעיף שמצווה לאכול סעודה רביעית במוצאי שבת. למה? כי ידע מרן השולחן ערוך שזה קשה, שיש אנשים שייתכן שיזלזלו בכך, לכן הביא לנו סימן מיוחד ואשרי מי שמקיים את הדברים כהלכה. תודה רבה.
תודה למאזינה, ואנחנו ללמוד למאזינה מצפת עיר הקודש. שלום לך יעל.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול, ברוך השם נולד לי בן, ובלילה כשאני קמה להעניק אותו, אז יש לידי בקבוק מים ואני רוצה לשתות. עכשיו השאלה היא, אם אני יודעת שבדרך כלל כשקמים צריך לטול ידיים ורק לברך, בשביל לברך. אז השאלה אם כל פעם אני צריכה לקום לטול ידיים.
יפה. כתב הרב יפה לדב, רבי יצחק פלאצ'י, וגם הביא את אותה הלכה, הביאו אותה עוד כמה מהפוסקים האחרונים, שלמעשה לא מתחייב האדם בנטילת ידיים, אלא אם כן הוא קם ומתכונן להיות ער. אבל מי שקם לצאת רק לשירותים ולחזור, או אם שקמה כדי להרדים את בנה או לחסות אותו ולהרגיע אותו, או שאם אדם קם לטלפון רק לענות לטלפון דחוף שצלצלו אליו, אז הוא רוצה להשיב לשיחה, לא היה בנטילת ידיים. היו בנטילת ידיים, התחייב האדם ברגע שהוא מתכונן בשינה שהוא קם, הוא רוצה להתעורר ולשבת ער איזה 10 דקות, רבע שעה. לכן אישה שמניקה את בנה לא חייבת מנטילת ידיים, ועדין גם הבן ישחי כותב בפירוש, היה מנהגם בבגדד, שם היה חם בקיץ, והיו מניחים קד של מים מתחת המיטה, והיה האדם תוך כדי שינה, אפילו ישן, היה כבר אוטומט, היה משיט את היד שלו ושוטה. יש כאלה היו במקום מים שוטים ערק, והיו, השאלה שם נשאלה לגבי ברכה, משפשפים את הידיים בשמיכה, מברכים שהכל נהיה בדברו בפעם הראשונה, וזה מועיל לכל שאר הפעמים. ואז את יכולה להעניק בשקט ובשלווה ולהמשיך לישון ברוגע ללא צורך, בפרט בחורף קשה לקום קר ולא תמיד יש את התנאים ולא תמיד אפשר לחזור לישון ולהירדם, והשינה היא חשובה מאוד לאישה מנקת. אז בהחלט את יכולה כשאת מתעוררת לשפשף הידיים בשמיכה או במזרון, לברך שהכל נהיה בדברו על השתייה, ואם ברכת בפעם הקודמת לפני שעה את לא צריכה לברך שוב, כי זה אותו בקבוק שנמצא שם וכיוונת עליו, את יכולה להמשיך לישון בהפסקות ובתשלומים, והברכה מועילה גם לזה, ולהעניק את הילד ולהמשיך לישון. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה למאזינה מצפת, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מבת ים, שלום לך גבריאל.
שלום לכבוד הרב.
שלום שלום.
יש לי איזה חבר, לא עלינו, נפטר בחור צעיר, ואני משתדל בשיעור, בכל הערב, להגיד אלוהים נשמת לפני שיעור. עכשיו עבר שנה מהיום.
אלוהים נשמת? מה?
אלוהים נשמת החבר הזה.
מה להגיד?
אני אומר אלוהים נשמת, שאנחנו מכירים את השיעור, אלוהים נשמת הבחור הזה.
כן, כן.
השאלה היא כזאת, עכשיו עבר שנה מהיום תראה, אני יכול
להזכיר
את
שמו
ולהגיד
אם נשמע את זה בבעיה? לא, להגיד לך למה? כי רבי יצחק בן גאת שהיה לפני 1,000 שנה כותב בפירוש בספרו 100 שערים שאין זה משורת דרך ארץ להזכיר את המת אחר עבור 12 חודש, והביא אותו הרמב"ן נחמני בתורת האדם, כך כתב גם הקולבו, כך כתב הרדב"ז, ומרן בבית יוסף ביורה דעה הביא את כל שרשרת הפוסקים הללו, ובפרט לפי הקבלה זה לא טוב. מדוע? כיוון ש-12 חודש הפנקס של הנפטר פתוח, אז דנים אותו. הרי תום 12 חודש סוגרים את פנקסו. ואם אנחנו נבוא ונזכיר אותו, אז פותחים את הפנקס שלו מחדש ודנים אותו מחדש. ולמה דנים אותו? הרי כבר דנו אותו. אלא אתה רוצה, אתה עושה לו לעילוי נשמת, אתה רוצה להעלות אותו. עילוי, עילוי זה עוד מדרגה. אתה רוצה להעלות אותו, בוא נראה אם הוא מתאים או לא, ואז אוי ואבוי אם הוא לא מתאים, או שפתאום מוצאים עליו איזו עבירה קטנטונת, שאז לא דנו אותו עליה, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן, זה לא אותה מדרגה, אבל עכשיו זו מדרגה יותר חשובה, שמדקדקים שם. כמו שאמר רבנו הארי, לגבי אותו, שאחרי 40 שנה מפטירתו, דנו אותו בשמיים על כך, שהיה הולך בשבת ברגל ברשות הרבים, ונכנסו כמה גרגירי אפר לתוך מנעלו וטלטל אותם 400 ברשות הרבים. אבל פי שזה לא נקרא חילול שבת, אבל יש בזה משהו, סרך של חילול שבת, משהו שדומה לחילול שבת אחרי 40 שנה. למה? כי יש מדרגות יותר גבוהות. לכן לא כדאי ולא טוב להזכיר מתים אחרי 12 חודש, חוץ מיום הפטירה או בשבוע של הפטירה מדי שנה בשנה, לא יותר מזה. תבורך מן השמיים.
תודה רבה לך, כבוד הרב.
תודה לגבריאל בבת ים, יישר כוח לרב, ואנחנו עם מאזינה מרכסים, שלום לגברת יפה.
שלום וברכה לכל...
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. קודם כל רציתי לספר לרב שמדי חודש אני מקבלת את הירחון מהידברות, ושבוע שעבר זכיתי לקרוא על הרב סלימן מוצפי, זכותו תגן עלינו, וגם זכיתי להדליק נר לכבודו. עכשיו לעצם השאלה. בפרק סמך זין בתהילים, שכדאי לקרוא את זה בצורת המנורה, אני כל הזמן תמהה למה צריך להתחיל מצד שמאל ולא מצד ימין.
כי אנחנו בכל פינות, הגמרא אומרת, בכל פינות שאתה פונה, הווה פונה דרך ימין. ולכן תמיד אנחנו הולכים משמאל לימין ולא מימין לשמאל. זו הסיבה של המנצח בנגינות מסודרת בצורת שבעה קנים, והקנה השמאלי, הקיצוני השמאלי, אלוהים יחונן וברכים לראות פניו איתנו סלע, נמצא בצד שמאל. והדוגמה לכך, דוגמה מאוד מאוד מוחשית, הדלקת נרות חנוכה. כשיש לנו את היום השמיני, שמונה נרות בחנוכיה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים בלילה השמינית עם הנר הקיצוני השמאלי, ועוברים לימני יותר שהוא השביעי, ולימני יותר שהוא השישי, עד שמגיעים לימני הראשון שהוא הנר הראשון. מדוע? כי תמיד צריכים ללכת משמאל לימין ולא מימין לשמאל. זו הסיבה שבלמנצח מנגינות אנחנו הולכים משמאל לימין ולא מימין לשמאל. תודה רבה.
טוב, תודה רבה, יישר כוח למאזינה, תודה רבה לרב. ואנחנו, שאלה, אין איתנו מאזין. אז הרב, השבוע אנחנו רוצים לדבר קצת על עניין של בשבח הצדיקים, אבל יותר אם הרב יחדד את העניין, שאלו הרבה מאזינים לגבי התקופה הזו, ימי השובבים, כאלה שלא שמעו שבוע שעבר, מעלתם של הימים.
ימי השובבים, בגלל כך רבנו ארי כתב, גם מרן השולחן ערוך בספרו מגיד משרים כתב על זה, והשלה העריך בזה מאוד, השלה בעל שני לוחות הברית, ועוד הריהם כל גדולי ישראל ב-500 שנים האחרונות העריכו בזה, שכיוון שאנחנו קוראים בשבתות אלו את הקריאה בשבת שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, ובפרשת שמות התחיל השעיבוד של ישראל, וכאן אנחנו רואים את המסע ומתן, מתעוררים אותם נשמות שהיו בחטא אדם הראשון, ובאו בגלגול של דור המבול, אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר עליהם, כי לא יידח ממנו נידח, הביא אותם בגלגול בדור הפלגה, ובאו בגלגול בדור סדום, ובאו בגלגול בדור מצרים, ושם יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, כיוון שהיו נשמות יקרות וחשובות לאין ערוך. המנהיג הגדול והדגול של כולם היה משה רבנו עליו השלום, נשמה כוללת את כל ישראל, ולכן אנחנו קוראים בפרשה הזאת את לידתו, גידולו בבית פרעו, את ביר בסבלותם, את דאגתו לעם ישראל, ואחר כך איך הוא נושא את ציפורה, ומשם נשלח אל פרעו מלך מצרים, ומתחיל את המסע ומתן שנמשך 12 חודש, עם מכות די רציניות שקבלו המצרים, ואחר כך מוציא את ישראל ממצרים, ולא די שדואג להם מבחינה כלכלית, שמביא להם מן מן השמיים, ודואג להם שחרור מדיני וצבאי, אלא גם משה רבנו דואג בעיקר ובעיקר לתורה הקדושה, לעלות למרום וללמד תורה את ישראל. אז כיוון שכל המהלך של לידת עם ישראל, וכור הברזל, ההיתוך שלנו, זה בשבתות אלה, אז בימים האלה מתעורר מחדש כל הבירור והתיקון של האדם, של הנשמה היהודית, על ידי מעשים טובים, ומה צריך לעשות? צור מרע. לשמור את העיניים, לשמור את האוזניים, לשמור את הידיים ואת הרגליים, לשמור את הפה, לשמור הרבה דברים שצריך לשמור שקשורים בברית קודש, שקשורים לקדושת עם ישראל, שאין אנחנו ככל הגויים, או אין אנחנו כבהמות וחיות, שהם אין אצלם תחומים ואין אצלם מעצורים, אלא כל דבר אצלנו בדת היהודית ותורה הקדושה, חייבים לשמור כל דבר ודבר, כל הלכה והלכה, להתרחק מאיסור נידה, שזה חמור מאוד מאוד מאוד, והטומאה שם קשה ביותר, ובימים האלה זה הזמן להיטהר, זה בימים האלה הזמן להתקדש ולעשות מצוות. אז קודם כל סור מרע, אחר כך ועשה טוב ללמוד הרבה תורה כמה שיכולים, תורה עם הבנה, צדקה, דאגה למי שחלש, למי שמסכן, לשמור את הפה הרבה מאוד, בפרט בתקופה זו, שכל מיני געשים ורעשים, לא לדבר על שום יהודי, ולא לדבר על שום קל וחומר, על שום תלמיד חכם, ולהיזהר בכבודם של גדולי הדור, להיזהר בכבודם של הענקי הרוח שמלמדים אותנו תורה, זה למעלה מיובל שנים משקיעים בעם ישראל, אז לשמור זה התיקון של השובבים האמיתי. תודה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב, אני מניח שזה נתן תשובה לכל אלה ששאלו בנושא. אנחנו עם עוד שאלה, בבקשה. שלום למאזין.
שלום, כבוד הרב.
כן.
שלום,
כבוד
שלום הרב. שבת שלום.
הרב, אני מבקש לשאול שאלה שקשורה לקשרות ספר תורה. מדובר בספר שנכתב למעלה לפני למעלה מ-30 שנה על קלף משוח. לפני כשנה הספר עבר הגעה מדוקדקת מתחילתו ועד סופו על ידי סופר מומחה וירא שמיים, כולל שתי הגעות מחשב, ועוד שמו עליו חומר כדי לייצב את האותיות. עבר עבודה מאוד מסיבית, קרוב לשנה. השאלה הנשאלת, האם מותר לכתחילה לקרוא בספר התורה הזה, בימי שבת, גם אם בארון הקודש נמצאים ספרים שאינם משוחים?
אתה שואל בגלל שהספר תורה משוח. למעשה יש רק שתי דעות של פוסקים, שאומרים שזה נקרא חציצה, משיחה של הספר, אבל להלכה נפסק בלכתחילה שכן מותר להתפלל לקרוא בתוך ספר תורה, מספר תורה משוח, ואין שום עניין. בפרט אחרי שהוא מדוקדק, ואנחנו יודעים שהוא קשר לחלוטין, ועבר הגהות מדוקדקות, אז זה עדיף יותר מאשר אותם ספרים, לא שבאתי חלילה, לתת ציונים או חלילה לזלזל חס ושלום אותם ספרי תורה שאנחנו לא בטוחים כל כך שהם קשרים. ותדע ידידי שהיום מתוך, אני אומר לך את זה מתוך ידיעה מדוקדקת, 98% מהספרי תורה שנמצאים היום בבית הכנסת ספק אם הם קשרים לקריאה. אני דיברתי עם תלמיד חכם גדול שתחת ידו יש המון סופרים, אמרתי לו שבין 80% ל-90%, אז הוא אמר לי שיש לי טעות, שזה 98%. אמרתי לו, גם אני חשבתי כך, אבל לא היה לי את האומץ. כך שתדע ידידי, שספר תורה משוח לפי ההלכה הוא כשר, מה גם שההלכה אומרת שצריכים להוציא ספרי תורה לפי תור, ואסור להזניח ספר תורה מסוים ולהגיד אני לא קורא בו, אלא צריכים מדי פעם לקרוא, פעם שבת בספר תורה זה, שבת בספר תורה אחר, יעשו רשימה וכל פעם יקראו בספר תורה אחר. תבורך.
תודה לכבוד הרב. תודה.
צליח. כל טוב.
תודה.
תודה רבה. יישר כוח גדול לכבוד הרב. הרב, אנחנו הגענו שוב לסיום, כי הזמן חולף בלי להרגיש בעיני דעפף. חזק וברוך, אנחנו רוצים לברך את הרב ולהתברך כמובן.
זה ציפורניים, מכין את הבית, עוזר בבישולים, עושה מה שעושה, כל מה שיעשה האדם לכבוד שבת, יש בזה תיקון גדול של ימי השובבים, וכדאי גם להזיע לכבוד שבת. רבנו הרי אומר, כל טיפת זהה
מחפרת, מחסלת עוד מחבל אחד. אז בעזרת השם נזכה ונחיה ונאריך ימים טובים ושנים, נזכה לראות בקרוב בבוא הגאולה ובא לציון גואל במהרה בימינו. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לצוות באולפן, חזקו ואמצו ושבת שלום.